היום התחלנו? ברוכים הבאים ליוני באלון בזייפים נורמליים.
יפה. דרך נדרת.
כי הנה אנחנו כאן ואנחנו נורמליים.
נכון. ובפודקאסט לא שומעים ולא רואים דמעות. אז מבחינתכם הכל בסדר.
איזה מזל שאת ה-10 דקות הראשונות אנחנו עורכים החוצה.
נכון. אז יאללה, בוא נבכה 10 דקות ואז נחתוך את זה.
שבאמת נהיה לי בבת אחת מאוד עצוב.
כן. זהו, אז אני עמדתי ברחוב ובכיתי, ואז הגיע מישהו ואמר, אתה צריך משהו? חיבוק? אמרתי לו, כן. אז קיבלתי חיבוק.
רוצה לשמוע עוד סיפור עצוב? ירדתי לפיצוצייה. ועשיתי טעות נוראית שאסור לעשות בימים אלה. ושאלתי את הבחור שלי בפיצוצייה, מה שלומך?
אוי, לא.
ואז הוא אמר לי, לא טוב, לא טוב. מלא חברים איתי, מלא חברים. כי בעצם כל הבני 20 עד 30 יש להם חברים מתים עכשיו מהמסיבה או מהצבא.
אני לא היה לי מושג מה ההיקף של המסיבה הזאת. כי אתה יודע, כל מיני עוד מתים עוד דבר. אתה יודע, אני חושב מסיבה, אני חושב מהאיש.
כן.
לא היה לי מושג.
זה עוד טמטום ישראלי שקראנו למסיבת טבע מזל, שיש אנשים שדואגים לנו בחול, אנחנו קוראים לזה פיס פסטיבל, במקום מסיבת טבע שזה הרבה יותר טוב, גם מבחינת ה... אתה יודע, אנחנו קוראים לזה הסברה.
כן.
כאילו להגיד טרוריסט אטאק פיס פסטיבל זה נשמע כן, יותר דרמטי.
למרות שכל מסיבת טרנסים שמים מסוג של פיס,
לא? וגם מסיבת טבע?
א' לא אמור להבדיל בין גזע, דת ומין כשאתה מסתובב.
לא, א' באמת, כאילו לא יודע אם זה מותג מראש כפיס פסטיבל, יכול להיות גם, כי הרבה פעמים זה באמת ממותג כזה. אבל זה גם לא היה מסיבת טבע, זה, כי מסיבת טבע זה אצלנו במשמעות, זה באמת כאילו משהו מחתרתי. אתה יודע, כאילו הייתי במסיבות כאלה לפני 20 שנה, לא יודע, כמעט שאתה יודע שזה מארגנים משהו מאולתר, בלי אישורים, זה פסטיבל ענק, מאושר, עם, מאושר על ידי הצבא, כאילו זה, כל זה מסיבת טבע זה קצת מטופש, מזל, מה שאני אומר, מזל שכלפי חוץ באנגלית זה הוא גם נכון יותר.
כן.
כן, אז הרבה, הבני 20 עד 30 נדפקו.
דרך אגב, אנחנו לא ידענו.
מה?
זה היה שמחת תורה, לא ידענו.
באיזה שעה הגיעו אליכם סוף?
סביבות 11. אני נמצא בתפילה, אתה לא תאמין, אני נמצא בתפילה, פתאום מגיע מישהי, אני רואה מתלחששת כזה עם פנים חמורות צבר עם מישהו, הייתי בטוח שזה בגלל שיש מחיצה. הייתי בטוח שמעצבן אותה שיש מחיצה. תראה באיזה state of mind היינו לפני שבועיים.
דווקא לא אכפת שהמחיצות בבתי כנסת, זה לא משנה.
לא, זה לא בית כנסת, היינו פה בחוץ, בקניון, אין לנו בית כנסת עדיין. ואז פתאום עוצרים את התפילה ואומרים, יש שמועות שכך. לא היה לי מושג. למעשה הסימון נפל. רק כמעט במוצאי שבת, כשהשכנים דפקו בדלת, ואמרו, אתם לא יודעים מה קורה? אמרנו, שמענו שהיה פיגוע. לא ידענו מה זה היה.
אז אני הייתי ביער בצבעון, בסוף של פסטיבל מקסים, של מלאכות שמה ואיזה...
צבעון?
צבעון, צבעון, זה על גבול לבנון. אני חושב שזה מפונה עכשיו. מטח שליד חטפו כמה, וכאילו חטפו טילים קצת ופינו את היישוב. קיצר, אני לא יודע, הכי כאילו פסטורלי מגלפים ביער, וזה ואז אתה מתחיל לראות את הפרצופים של האנשים, ואז כזה איזה אחד אומר משהו שאשתו בלחת, ואז אתה אומר, מה, אומרים בדרום, אז אתה, אני כזה, הרגיל? ואז כזה אומרים, לא, לא הרגיל. ואז אתה אומר, מה יכול להיות יותר מהרגיל? ואז אומר לך, אתה לא רוצה לפתוח חדשות.
אז רגע, אז מתי באמת התחילו דיווחים?
מהבוקר.
מה, כי זה היה גם לייב בפייסבוק,
אנשים... זה היה לייב, לא הרי, מה שהיה מטורף, אני נכנסתי לזה גם רק, כאילו חזרתי מצבעון, וממש לא רציתי להיכנס כאילו בטלפון, רק כשהגעתי הביתה התחלתי להתעדכן כאילו בשבת, בצהריים אחרי צהריים. אבל הסיפור הרי שהאנשים שם מהממדים עלו מול השדרני חדשות, ודרך השדרני חדשות ביקשו שישלחו להם עזרה. הרי זה חלק ממה שיצר את הטראומה וחוסר האמון, שבשידור בטלוויזיה אתה רואה משפחות של ישראלים בשטחי ישראל מבקשים עזרה ולא מקבלים אותה ואין למי לפנות. אז אני חושב שהנושא של הפרק הזה שלא יהיה פרק, אני לא חושב שיצא לנו פה משהו קוהרנטי, אבל זה דווקא אולי, אולי עוד 30 שנה אתה תמצא את הקובץ הזה ותשמע אותו, וזה יהיה תיעוד מעניין של ימי משבר.
האמת שחשבתי לכתוב יומן, לסבא שלי היה יומן של מלחמות. אז אתה אומר, כאילו, אנחנו סומכים על זה שדברים שאמרו, אבל אף אחד לא יחטט בפייסבוק. אולי מי שאחרי זה יעשה מזה דוקו, אבל אנחנו צריכים גם לכתוב את זה בשפה, בגוף ראשון.
כן, לא, אתה יודע, גם אתה רוצה להבין מה, לא רק מה עבר על העם, על המדינה, על הלאום, אתה רוצה להבין מה עבר עליך.
כן.
או כמו שהחברה הפסיכולוגית זאת שלי אמרה, שאני צריך להפסיק לראות חדשות, כי אני צריך לשקוע בדיכאון האישי שלי, במקום לשקוע בדיכאון הלאומי. שאני צריך, זה מצחיק, אבל זה גם מעניין, כי...
יפה, הדיכאון צריך להיות אישי, האופטימיות צריכה להיות לאומית.
אני חושב על זה.
לא, כי אני חושב שזה להרבה אנשים זה נותן היום כוח, עם כמה שאנחנו פוסט-מודרניים.
זה גם מעניין, אבל מה שאמרנו הרגע, גם משהו שחשבתי כשהתחלנו, כאילו זה ש... זה כנראה לא פרק לשדר, אבל זה אולי משהו לשמור לאיזה יום אחד רק בשביל לשמוע את עצמנו, חושבים על זה תוך כדי שזה קורה. זה השיר הזה שזמזמתי, כי בצורה נורא מעניינת, האסון הזה הפך אותי ליותר ציוני. אני יודע כמה זמן זה יימשך לי. יש לנו בעיות? לא. אז אני שומע יותר שלמה ארצי, כן, יותר ציוני עכשיו. ואז יש כאילו את אולי באמת השיר הפוסט-טראומטי הראשון, או חום יולי-אוגוסט, תרשום, תרשום, רושם, רושם, שזה נורא מעניין. שזה גם נושא שרציתי לדבר עליו, האמת.
אפשר שאלה לפני?
אפילו בנושא של פודקאסט אמיתי.
תרשום, תרשום, זה קשור לרשומון? תמיד אני, רשומון, הרעיון הזה של לספר סיפור אחד מכמה נקודות מבט.
המילה רשומון...
שמילה של קרסאווה, לא?
כן, המילה רשומון היא המילה באנגלית, אז אני לא חושב, אני באמת אין לי מושג
מה. אבל תמיד הרגשתי ששלמה ארצי מתכתב עם זה. כאילו, אתה אוסף, אתה שר ההיסטוריה, אתה רושם? אתה רושם את הסיפור שלי?
אין לי מושג מה המשמעות של המילה רשומון. אבל זה אפשר לקשר את זה גם אם זה לא נכון, איך אומרים, בלשנית.
כן. למרות שאני אלך תדע מאיפה היפנית הגיעה. אולי יש לה מקורות איפשהו במזרח התיכון.
בכל מקרה, העניין הזה של העיבוד, זה דווקא מאוד נושא שחשבתי שנדבר עליו לפני המלחמה, כשקבענו לדבר על וס אנדרסון. כי יש את העניין הזה של איך לספר דברים. או כאילו, אחד הכותרות האפשרויות לפרק הזה שלא הולך להיות, או אולי יום אחד נקליט אותו בצורה נורמלית, זה... היה לי את זה לפני רגע. הסיפור שאני, או, לא יודע, אני כזה, או אני כסיפור, אני צריך שזה יחזור אליי.
הסיפור כאומן צעיר.
לא, אבל הרעיון הוא שאנחנו הרי כל הזמן, תרשום, תרשום, רושם, רושם, אנחנו כל הזמן מסדרים. חלק מה, נגיד, אחת התפיסות, נגיד, של טראומה, שזה משהו שהמוח לא מצליח לרשום. כלומר, יש תפיסה שזה בכלל הדבר החסר. אני לא יודע אם עדיין תופסים את זה. אני חושב שזה היה ככה אצל פרויד. כאילו שיש משהו, כאילו, אתה אפילו כשבתיאורים, נגיד, הסיפוריים של זה, אולי זה גם באמת עדויות, כאילו שנגיד בן אדם יש לו תאונה והוא לא זוכר את רגע התאונה. כלומר, יש איזה קפיצה, יש איזה חוסר שלמות, חוסר, משהו בסיפור חסר. כלומר, נהגתי באוטו, ואז פתאום אני בבית חולים, וכאילו יש איזה...
וזה לא רק בגלל שאיבדת ההכרה, אלא המוח כאילו לא הצליח לתעד.
המוח לא מצליח לתעד, המוח לא מצליח לקשור לסיפור, המוח לא מצליח לייצר סיפור מהדבר, ושוב, אנחנו רואים המון, אתה יודע, גם אומרים המון, גם אחד הדברים עכשיו שמפיצים, איך לדבר על זה, איך לעשות חוסן, זה להגיד לאנשים ספרו את הסיפור שוב ושוב. ממש אומרים, זה ממש מתודה פסיכולוגית איך למנוע פוסט טראומה.
כדי שלא ייפלו הדברים האלה בין החורים, ואז יש כאילו בתת מודע, ואז יצוצו באמצע הלילה.
שוב, אני לא יודע אם אני דווקא מאמין בתת מודע, אבל באופן כללי, כדי ליצור את הנרטיב הרציף, כלומר, נורא זה נורא בולט כשנורא אוהבים לראיין את רחל, איך קוראים, זאת עם הוגיות, נכון? כאילו, שאתה רואה סיפור, וצריך
לספר... רואה את ואלרים, ואמרתי להם, וכן, כן, נכון.
אתה רואה גם פרטים בסיפור, אני גם, האמת היא שיכולה להיות מקרה נורא מעניין, כי בגלל שגם כל ה... שמבקשים לספר את הסיפור שוב ושוב, בטח אפשר לראות איך הוא מתפתח, איך הוא מתאדם. וגם הסיפור הראשוני, אתה יודע, אני נגיד מעריץ של קורט וונגוט, וזה די מדהים, כי הוא סיפר את הסיפור. הרי הוא היה בדרזדן, שזה גם רלוונטי לאמר. הוא היה שבוי מלחמה בדרזדן כשהעיר הופצצה. ואז הוא מספר את הסיפור הזה שלוש פעמים בחייו. הוא מספר אותו אוטומטית, כאילו כשהוא משוחרר מהשב, הוא שולח מכתב להורים שלו ומספר להם את זה. ואז כמה שנים אחר כך הוא כותב מאמר יותר רוח, ואז כמה שנים אחר כך הוא כותב את בית מטבחיים 5. ואתה רואה כאילו איך בן אדם צריך וזה מדהים, כי גם בית מטבחיים 5 זה על שבירה של זמן, ועל שכאילו, כאילו זה על הגיבור של בית מטבחיים 5, הוא קופץ בזמנים, הוא לא מצליח כאילו, כאילו להישאר בהווה, שזה נורא זה גם, כאילו הרעיון הזה, שהמציאות שלך נהיית פרגמנטת, שבורה כזאת, סדוקה. ואז זה נורא מאמת לראות את הצורך, ואז באמת, מצד אחד אומרים באמת כמתודה של לאבד דברים, של לספר שוב ושוב, תרשם רושם, 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 כלומר כל הזמן. דווקא לא, אתה יודע, הרבה הדור הקודם של ההורים שלנו, רק כאילו לא, לא מדברים על זה. לא, כאילו, עזוב, למה לדבר על זה? והיום התפיסה היא, נראה לי יותר מבוססת מחקרים גם, והיא גם נשמעת יותר אנושית, של לחזור על הסיפור ולשמוע, ואתה יודע, וגם אני כמורה עכשיו, גם אני, כאילו, ויש לי כבר, לא ניכנס, אבל אתה יודע, בכל מקום יש לו מישהו שהוא בקרבה ראשונה למישהו שנפגע. אז גם זה, זה כאילו לדובב, לדובב, לשמוע, לספר.
רק זה, שלפעמים כאילו הצורך לתעד, הוא בא ממקומות שונים, נגיד פעם זה היה כאילו ידעו, אז היה מישהו שהיה, ההיסטוריון הצבאי נגיד, היה צריך לאסוף את העובדות, לאמת אותם וליצור מהם סיפור קוהרנטי. היום איפשהו, אנחנו צריכים את אותו דבר, אבל מסיבה הפוכה. יש הצפה של מידע, וכבר עכשיו יוצאים קולות קוראים, דוקומנטריסטים כבר יושבים, כבר מראיינים, כי ההפך, כי עבודת הסינון הראשונית היא נורא נורא חשובה. כאילו לפעמים יש לך הרגשה שיש לי, אבל גם אנחנו שורחים נורא מהר. זאת אומרת, אותו פונקציה, אבל ממש ממקום אחר, שיש פה איזה ים של מידע, דברים משודרים בלייב, מיליון תמונות, מיליון וזה, ועכשיו אומרים, אוקיי, אבל חייבים כבר מיד לזנק לתוך הבריכה הזאת ולהתחיל לבחור, לבחור את החומרים שמהם יהיה עשוי הסיפור.
זה נורא מעניין, כי זה קופץ פה כאילו שלושה שלבים לפחות, זה גם הנושא שאני ואתה נורא אוהבים לעסוק בתורה שלי, על פי תורה שלי בכתב. כי אני דיברתי רק על לתמלל את זה כרגע. האמת שאת תרשום, רושם, 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 זה כבר כאילו, זה לא רק תדבר, תדבר. אבל הצד הראשון פשוט, אתה גם כמורה לדבר עם הילדים, כאילו שאפילו שהילדים הם בסדר, זה יותר אנחנו מבוגרים שיש לנו עדיין שבר במוח, שאנחנו עוד מנסים לאחות, שאנחנו שואלים אותנו מה שלומנו ואנחנו...
אומרים יחסית, יחסית בסדר.
אמרתי לך, אני גיליתי שהתשובה שלי, אני גר בגבעת עדה, אז כאילו, אז יחסית אני לא חוטף טילים, אני כל כך חזקות, אני כמעט לא שומעים פיצוצים, ואין לי קרבה ראשונה. שזה נושא כשזו תשובה, כי זה כאילו, זה תיאור עובדתי די טוב, כאילו שאנשים שואלים אותי מה מצבים, בעצם שואלים אם אני בחרדות ואם יש לי קרבה ראשונה למשהו נוראי. אז אני אומר להם, אין לי חרדות, אין לי ממה להיות חרדת כל כך, כי אני בגבעת עדה ואין לי קרבה ראשונה. אבל נחזור רגע, אז יש כאילו את הפשוט לספר כדי ליצור סיפור לעצמנו במוח, ושוב זה גם ליצור את עצמנו מחדש. וגם נגיד שאני אומר שנהייתי יותר ציוני או כל מיני דברים כאלה, כאילו אנחנו לא באמת השתנה, כאילו היה שבר ואז אנחנו אוספים את החתיכות ולאסוף את החתיכות זה לספר סיפור.
זה כמו שאומרים שכאילו ככה, אני מרגיש שאני קם בבוקר אז כאילו המוח לאט לאט מספר את הסיפור, אתה יוני, כאן אתה גר, אלה ילדים שלך, וכאילו עכשיו באמת נוסיף לסיפור הזה, אתה יוני, יש לך משפחה, אתה גר בפרדס חנה, היה טבח נוראי לפני כמה ימים, כאילו, זה ממש כאילו האינפורמציה הראשונה שהוא מגיש לך על הבוקר.
כן, זה כמובן שאנחנו כל בוקר צריכים, אנחנו כל, מה זה כל בוקר? כל מה אנחנו עושים את עצמנו מחדש, אתה יודע, גם כשאני נכנס לכיתה אני מייצר סיפור של אני מורה, כשאני... לכן גם כשאני בבית לבד אני רואה יותר מדי חדשות, כי אני כנראה עוד מנסה לתבות סיפור. עכשיו, באמת יש את הסיפור האישי, אבל מה שאתה גם תיארת על האוסף של העדויות ומה ייכתב, זה כבר מתחיל באמת להיות הסיפור הלאומי או ההבנה החברתית שלנו. וזה גם יש, יש כאילו את ההורדה שלה בעל פה לכתב, אבל אז יש תמיד גם את הקנוניזציה, את הלהחליט מה יהיה...
מה גרסה?
כאילו רחל היא נהייתה קאנון אוטומטי, כי אולי זה גם סיפור שהוא גם קצת יותר קליל אולי. תשמע, יש דברים...
עם סוף טוב.
אני גם לא הולך, עם סוף טוב, אני גם לא הולך להגיד, יש דברים לדעתי, שקרו, שקורים. שהמוח שלנו פשוט לא מסוגל לבית, אבל אני גם חושב שאני גם מסתכל, גם אפילו האנשים שעושים את התעמולה למען ישראל, לא מסוגלים להתמודד עם חלק מה...
אני קראתי עדויות של זקה, שזה מסוג הדברים ש...
אני כן אגיד, מה שהמוח שלי לא יכול להתמודד איתו, זה ילדים חטופים. כלומר, ומה שההורים, אתה יודע, היה את התמונה הזאת, זה בעיני התמונה הכי כאילו של השבר הישראלי, וזה גם מדהים, כי זו התמונה יומיומית באיזשהו, אז התמונה של האבא הראשון שהגיע לשבת מחוץ לקריה. כי זו תמונה כזאת, אלכס ליביקית כזאת, נורא ישראלית, כי הוא יושב על הכיסא כזה שקונים בתחנת דלק. הרגל אחת שלו, הקפקף נפל ממנה, כבדה, הוא יושב רגל על רגל, עם רגל אחת יחפה. והכל כאילו הכי ישראלי שלוח כזה, אבל על הבטן שלו יש את השלט שברור שהוא צייר ביד הרגל כל המשפחה שלי בעזה. ואז אתה אומר, המוח לא יכול לתפוס את זה, כן? המוח לא יכול לתפוס את זה. ואז המוח, הוא עושה לופים מסביב לזה.
אז זהו, וגם אצלי זה תנועה שקצת של רצון השם, מצד אחד אתה אומר, אני רוצה להתפקח, לכן אני אכריח את עצמי להיחשף ולהזכיר עצמי, מצד שני זה לא עובד ככה. זאת אומרת, זה רק מרחיק. זה, אני נורא נזכר בסצנה הזאת מוואלסים בשיר, על ההוא שהיה תיעד בלבנון עם מצלמה, והוא תמיד הרגיש שהוא בסרט, כאילו הוא חווה את כל המלחמה דרך מצלמה. והוא הרגיש שהמצלמה המנטלית שלו נשברת, כשהוא הגיע לחוות סוסים בלבנון, שהסוסים היו פצועים מהפצצה. ואז הוא פתאום בבת אחת, הוא היה במציאות.
עד שהייתה איזה
אישה
שהיא התרחשות, שכאילו המצלמה נשברה. הוא אמר, תראי, הייתה איזו סיטואציה שמאוד הייתה קשה לי. הגענו לאזור של אורוות הסוסים בבירות.
להיפודרום.
להיפודרום, וראיתי שם המון גופות של גביעות של סוסים ערבים מאצילים שחוטים. הוא אומר, הלב נקרע, הוא אומר, מלא מלחמה, אנשים עושים את זה לאנשים, אבל הסוסים המקסימים האלה, מה הם עשו? איזה חטא היה להם שהם הצטרכו לסבול את זה? והרימות של הסוסים היו נורא נורא קשות לסט. והמנגנון הזה שהוא השתמש בו כל הזמן להיות מחוץ לתמונה, כאילו שהוא מסתכל על סרט המלחמה ולא באמת משתתף, היה מנגנון ששמר עליו. ברגע שהוא נגרר לתוך התמונה, הוא כבר לא יכול להגיד, זה לא קורה לי. זה באמת קורה לו. זה קורה על ידו, והדברים המזעזעים האלה, ואז הוא משתגע.
ואיפשהו, טוב, אני לא יודע, אני ממש כאילו, אחת הביקורות הכי מרכזיות שלי על עצמי, זה שאני יותר מדי אנימטור. אני תמיד מפחד שיום אחד המצלמה הזאת תשווה, ואני לא יודע, אני מנותק או לא מנותק? אז סתם, יש אנשים, אתה לא מנותק. הנה, בכית, אתה לא מנותק. אבל אני לא יודע, תמיד יש להרגיש שיש עוד יותר מציאות. שהיא עם לב עוד יותר פתוח, איפשהו, תמיד זה מרגיש כאילו, אולי אף פעם לא נגיע אליה, אולי מאחורי כל מצלמה יש עוד מצלמה, כמו שאמרת, מאחורי כל רישום, יש עוד רישום, יש עוד ציפור, יש עוד ציפור, עוד ציפור.
אבל אני חושב שהכיוון הוא הפוך גם, זה טעות שאנחנו עושים. א', אתה יודע, כבודיסט אני אגיד ברור, אתה אף פעם לא מתגיע לאמת, כי באמת אין אותך. אבל הכיוון הוא גם הפוך, להפך, והפרק הזה תוכנן קצת במקום שהוא תוכנן אצלי בראש, לפחות לפני שקרה האירוע, זה היה לואיס אנדרסון.
שזה מאוד קשור.
כן, שזה הרעיון הוא, שהוא מוכיח את זה אפילו, שהכיוון הוא כיוון הפוך, שאתה לא רוצה ללכת עוד ועוד פנימה אל המציאות, אל משהו שדומה למציאות, אלא אתה יודע, סתם, יש סרטים שעושים ריאליסטים, שעושים עבודה טובה כזה, גם יש מתודות כאלה, האחים דל אדם, כי עדיין, אנשים ששמים את המצלמה, כאילו, אני עושה את התנועה של המצלמה על הכתף, כאילו, שמים את המצלמה בתוך האוזן של הגיבור שלהם, ווייס אנדרסון עושה לך ההפך, נכון? הוא שם לך מספר שמסתכל עליך, הוא כל הזמן אומר לך, זה סיפור, זה סיפור. הוא עושה את הדברים הכי מלאכותיים בעולם, בבניית תפאורה וזה, הוא שובר לך את הלב. הוא גם מראה לך, נגיד, בסרט האחרון שלו בקולנוע, לא אלה שבנטפליקס, אסטרואיד סיטי, יש את הרגע שהגיבור בשביל להרגיש, זה קטע מטורף. הוא נמצא כאילו על הסט של הסרט של המחזה, הוא יוצא למאחורי הקלעים, הוא יוצא מאחורי הקלעים, הוא יוצא למרפסת לעשן סיגריה, ושם הוא פוגש את השחקנית שפוטרה מהמחזה, והיא מספרת לו, הם לא מעלים את הסצנה הדרמטית, היא מספרת לו מה היא הייתה אמורה להגיד לו. כאילו, אתה מבין, במקום להעלות, מה שוויס אנדרסון עושה, במקום להעלות את הסצנה, במקום לשים את הסצנה שהיא הלב של הסרט בתוך הסרט, הוא נותן לשחקנים מחוץ לתפקיד שלהם, כאילו,
אני לא ראיתי את הסרט הזה, אז רק בואו ניתן שנייה הקשר. וויס אנדרסון, במאי מעולה, גם של סרטי לייב וגם של סרטי אנימציה, יצא עכשיו 4 סרטונים לנטפליקס, בעקבות סיפורים שהם גם הם בעצמם קצת רישומיים, זאת אומרת, לפני שהבנתי זה סיפורים שרואלד דל כתב על סמך ידיעות בעיתון. זאת אומרת, זה היה טריגר.
אחד מהם לפחות.
ונראה לי שכולם, אוקיי, לא יודע. וזאת הייתה הזדמנות, גם בגלל שזה באמת סרטונים מאוד מאוד וויס אנדרסונים מצד אחד, אבל מצד שני מרגישים כמו איזשהו שכלול של השפה הקולנועית שלו, אז החלטנו לדבר עליו, וכמובן שאיכשהו זה דברים מתחברים.
תכננו, אז מה שאני אמשיך מה שזה יגיד, זה שהתפיסה הזאת היא שכאילו להתעורר מהמטריקס, כאילו להשיל סיפורים עוד, או כאילו להתקרב עוד ועוד למציאות, היא לא נכונה במובן מסוים. כלומר, בשביל להרגיש משהו, זה בדיוק זה, זה לספר את זה, זה על ה... זה על ה... יש המון דיבורים כאלה גם, נגיד, על אנשים שלא מצליחים לבכות אחרי, אחרי שקורה להם אסון, ואז הם רואים איזה, הם שומעים סיפור של מישהו אחר.
הכל מתחבר.
בבקשה.
קודם כל, וואי, אני לא יודע מאיפה להתחיל. טוב, אני אגיד למה אני מתרגש.
מה זה הסרט?
אני אגיד למה אני מתרגש.
המרוץ לסמרת של...
כן.
מה
זה? לא זוכר. הסרט בנוי מסוג של... איך קוראים לזה? קליידוסקופ. זאת אומרת, יש מספר סיפור, שמספר על מישהו ששמע סיפור, זאת אומרת, סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, ואז יש תנועה החוצה מתוך הסיפור. זאת אומרת, כשאתה בתוך סיפור, אתה כמעט שוכח את הסיפור מסגרת.
אתה לא מדבר על הראשון של וייס אנדרסון, המרוץ לסמרת של מקס פישר, אתה מדבר על הראשון מהסדרה.
לא, על הראשון עכשיו, כן. אבל זה גם יש לזה שם דומה.
הסיפור הבלתי יאמן של...
כן.
הנרי שוגר.
כן, יפה.
אוקיי,
סליח. אז עכשיו, למה אני אומר? כי גם בספר שאני כותב עכשיו, אז יש את העניין של... למה אני אומר תרשום תרשום? רישום. שרישום הוא איפשהו באמת יותר גדול מהמציאות. זאת אומרת, כי רישום, אתה בעצם, בזמן אמת, מנסה לתפוס לא את המציאות, כי היא בלתי נתפסת, היא ברזולוציה אינסופית, היא ברמת פרטים אינסופית, וכמו שאמרת, היא בלתי נתפסת מהגדרתה. כי בעצם זה שתפסת משהו, זה כבר אומר שעשית, ארגנת אותו. והרישום הוא באמת מכיל איזושהי שניות, שבה אתה מצד אחד מארגן, זאת אומרת, אם אני יושב מול מודל ומצייר, אז אני, יש כאן איזושהי פעולה של ארגון. מצד שני, היא קורית בזמן הווה, מתוך התחושה הפנימית הזאת של, של, של מה אני מרגיש. זאת אומרת, כשהיד מציירת, היא לא עסוקה באובייקט, והיא לא עסוקה בנייר. היא עסוקה בדיוק באזור שבאמצע, שאנחנו מאוד אוהבים. זאת אומרת, המקום שבו אני רושם כי הנפש רושמת, כי יש מה שנקרא ציורים של הנפש. ואיפשהו, כשתיארת את המבנה הזה, אני קיבלתי ממך את התחושה גם הקלדוסקופית הזאת. זאת אומרת, אנחנו כאילו נכנסים פנימה, וכמובן שזה אינסופי, אבל בשלב מסוים אנחנו חייבים לחזור אחורה. וזאת איזושהי תנועה, ולמה זה רגש אותי? כי אנחנו קוראים למילה רישום, כל הזמן חוזרת לי פה. שלפני המון שנים הייתי בתערוכת רישומים מאוד יפה בבית האומנים בירושלים, שיש אותה כל שנה, אם אני טועה, קוראים לה רשמים. תערוכה מאוד יפה, שעוסקת ברישום, שזה דבר שכמעט ולא קיים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לרישום כאל סקיצה. זאת אומרת, רישום הכנה למשהו. אנחנו פחות מתייחסים לרישום כאל תוצר אומנותי בפני עצמו. והתערוכה הזאת תמיד אומרת הפוך, אם אתה רישום, בוא נדבר על שפת הרישום כאל תוצר אומנותי. ואחת העבודות שהיו שם שאני לא, לפני המון המון שנים, 20 שנה לפי דעתי, הייתה מאוד יפה, אני לא מוצא אותה מאז. זה היה פשוט נייר גדול עם ציור פחם כזה, שחור שחור שחור, והיה כתוב עליו ברישום בלבן, לרדת אל התום זה כלום. לרדת אל התור ולחזור משם, זה דבר גדול מאוד. וזה כשלעצמו, זה רשימו מבחינתי. כי מה זה לרדת אל התור? אתה עומד מול כלום. זאת אומרת, מה זה כלום? כלום מבחינת היכולת שלך לתפוס. אז אם אתה שוקע בזה, אם אתה שוקע בעצב, אם אתה שוקע בחוסר אונים הזה, לא עשית כלום, בטח לא מבחינה אומנותית. ואז בעצם אתה חייב קצת כמו, תמיד אני מדמיין את זה כמו איזה בנג'י. אתה חייב לקשור את הרגליים, לצלול, 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 ואז אתה חוזר. מה אתה מביא משם? זה מבחינתי עבודת הרישום. הרישום, מה נשאר? מה הרושם שנשאר? אחרי שהשען מתפזר. מה הרושם? יופי. עכשיו תרשום, תרשום. רושם, רושם. יש לזה גם כיוונים דתיים, אבל אני חושב שהצד האמנותי הוא...
למה, תגיד. תסביר לנו רגע את המונח הקבלי של רישים.
אוקיי, אז... אוקיי, אבל אולי...
כרגע, רק תגיד את התפיסה הרווחת של מה זה.
אוקיי, ממה שאני מכיר, למרות שעכשיו בשניות אלה אני מרגיש כאילו שהפן האומנותי הרבה יותר חזק
ממה ש... אז אני אגיד את זה אחר כך.
אוקיי, אבל כן רציתי להגיד שהעניין הזה של כל הדברים שאמרנו, גם הזכרת את המטריקס, כאילו שיש המון המון שכבות של כל מטריקס, יש מטריקס, זה היה נורא יפה, מטריקס 2 הוא סרט נוראי, אבל אחד הדברים היפים שם, זה כשניו מגלה, יש הרי את המכונות למעלה ואת הבני אדם למטה, ואז הוא מגלה שיש גם מכונות למטה. ואז אתה באמת מבין שאולי רגע, אולי מתחת למכונות, זאת אומרת שגם האנשים שברחו מהמכונות, יש להם מכונות, למה? כי הם צריכים לתפעל את כל המערכת של ציין, של זיין. ואז אתה אומר רגע, אולי מתחת למכונות יש בני אדם, ומתחת לבני אדם יש מכונות, ומתחת למכונות יש בני אדם, וצווים כל הדרך למטה. ואז, שנייה, אז זה דבר אחד, וכמובן, גם התחלה. העניין הזה של לתת מודע, יש חלום בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, אבל חייבים לדעת מתי לעצור לשני הכיוונים. אתה צריך לדעת איפה נמצא החלום האחרון, שהוא בעצם סוג של מוות, ואיפה גם נמצאת המציאות. כי אם אתה מנסה תמיד להשתחרר, בסופו של דבר אתה גם תאבד את היכולת שלך לחיות. ובזה עוסק באמת ארבעת החלומות האלה, או חמשת החלומות, הקלידוסקופ הזה של נולן יצר בזה. אני חושב, יש בהם משהו מאוד אמיתי. זאת אומרת שזה פחות או יותר ספקטרום. אני לא יודע, אתה יודע, אולי זה ארבע חלומות, אולי זה חמש חלומות, אולי שבע חלומות. אבל בשלב מסוים אתה חייב להבין שזה המרחב מחייה שלך. אתה לא יכול לחרוג לפה ולא יכול גם פה, ויש גבול כמה אתה יכול להיכנס לתוך סיפור. בשלב מסוים צריך להגיד פוס, עכשיו אני עושה את הדרך חזרה.
כן. אני תוהה לאיזה מילה אתה כן מתכוון שאתה אומר קליידוסקופ, כי קליידוסקופ, זה כאילו נשמע מתאים לפה.
או טלסקופ?
אני לא יודע למה אתה מתכוון.
לא, זה המשקפת שהיא נפתחת, ונפתחת, ונפתחת. טלסקופ, סליחה.
קליידוסקופ יש בזה גם משהו, בגלל השבירה והחשובה.
נכון, נכון.
אני גם נורא חושב באמת על המזנבים הזה, כאילו התמונה בתוך הסיפור, שבאמת הרי אנחנו מכירים המון סיפורים עובדים ככה, גם דיברנו על זה קצת בפרק שדיברנו על המטה, שהמון סיפורים מסופר לנו איך הסיפור נכתב, איך הסיפור סופר, מי גילה אותו, איך דון קיש, איך סרוונטס.
שנייה.
איך סרוונטס מגיע לסיפור של דון קיחוטה, כאילו המון סיפורים מכילים את עצמם בתוך עצמם כדי ליצור, וגם אנחנו רואים, ושוב אם אנחנו נחזור כאילו ליצירה שאלק אנחנו עוסקים בה היום, הוא רואה פעם כפילויות, הרי הוא סימטריה וכפילויות, המון דברים שמעידים על סיפור. אז כמו שאמרנו, זה הרי מדהים, כי הוא הכניס לתוך הסיפורים את רואלד על עצמו. כלומר, ממש הוא יושב בחדר הכתיבה שלו, אני ראיתי סרט, יודע לפעם, זה ישר זיהיתי את זה, שכך הוא היה יושב לכתוב.
לא ידעתי שזה הוא.
כן, עם שמיכה, עם...
אבל זה כתוב שם? לא, נכון, אנחנו לא יודעים מי זה המספר ההוא.
המספר החיצוני הזה, יש את בסיפור הראשי, הארוך.
עם החדר הצהוב.
שוב, אז הוא בחדר הצהוב, רואים אותו גם יוצא מהבית, ומעביר את הסיפור הלאה, אבל הוא גם מופיע כדמות משנה נראה לי בכל אחד מהסיפורים, ואיזשהו רגע אולי...
נכון, נכון. אלה גם, אז זה השחקן?
ריי פיינס.
קיקסלי, לא?
ריי פיינס. לא, ריי פיינס משחק את רואלד אל, כאילו את הדמות. ואז יש עוד מספרים, ואז נגיד שם, הרי נגיד, אם נלך על זה, אז זה מתחיל עם רואלד אל, הוא מעביר את הסיפור לגיבור, שמספר איך הוא מוצא את המחברת, שהמחברת היא סיפור, עוד סיפור בפנים.
כן.
ושם יש את הרופא, שמספר על הוא, ואז אנחנו יוצאים מזה החוצה, וכאילו, ויש לנו המון מספרים גם שהולכים וחוזרים, אבל נגיד בצורה אחרת, בברבור, יש לך מספר, שמספר את הסיפור על הילד הזה שעובר התעללות. ואז הוא אומר די בהתחלה, זה אני. כאילו, אני הילד הזה לפני...
ואז אתה מקבל בעצם אדם שהוא גם מספר, גם דמות, וגם הדמות שלו, שלו בעבר.
לא, והוא גם כאילו מצד אחד אומר לך, זה גם נותן לך, זה טריגיוני, כי מצד אחד אומר לך, זה ייגמר בשלום. כל מה שהילד הזה עובר, זה ייגמר בשלום. יש רגעים שהוא נכנס לתוך הדמות, הרי כשהוא שוכב על הפסי רכבת, הרי יש ילד לידו שכאילו הוא מדגמן את הילד, אבל נגיד שהוא נשכב על הפסי רכבת.
זה סרט נפלא.
בעיניי זה הכי טוב, בסדרה הזאת היא הכי מרגיש. ואז יש גם רגע אחד, כל הזמן מספר כאילו, הוא אומר את השם המלא של הילד, כל הזמן הוא אומר, אני לא זוכר.
אפילו שזה הוא.
אפילו שזה הוא כמובן את השם של הילד, חוץ מרגע אחד שהוא אומר אני. וזה בדיוק השבירות האלה.
אני צריך לראות זה עוד פעם, את שניהם.
שווה לראות, כולם מאוד מעניינים, אבל זה, הברבור קוראים לזה, זה... וגם טוב, זה מאוד טרגי, וגם הנפילה בסוף כמובן.
אני רוצה להתייחס לפן הוויזואלי קצת, ופתאום זה מתחבר לדברים אחרים. יש מאייר אחד, שברח לי השם שלו, שהוא מאייר בעצם את כל הסרטים של ווס, את הפוסטרים. זאת אומרת, זה סגנון מאוד מאוד שטוח, גם בסגנון של ווס, סגנון מקסים, ברח לי השם שלו. לפני שנים כתבתי קצת על השפה של ווס אנדרסון, והטענה שלי הייתה שהוא בעצם חתך רוחב. זאת אומרת, כמו חתך רוחב גיאוגרפי, אנחנו לוקחים את האדמה, אנחנו חותכים אותה כדי לראות את השכבות, אז הוא בעצם עושה את זה, ראינו את זה במשפחת טננבאום, שהוא בעצם לוקח בית, חותך אותו, מנסר אותו, ואומר, בואו נעשה ניתוח, ניתוח למשפחה, ממה היא בנויה. ואז אנחנו רואים את זה גם ברכבת בדרג'ינינג, הרי בעצם אנחנו רואים חתך רוחב של רכבת, כי הרי אנחנו כל הזמן מסתכלים מהצד, אנחנו רואים דרך החלונות, אנחנו רואים את המסע, וכמובן שתמיד זה משפחה, זה רכבת, זה בית, זה עץ, במקרה של מר שואל המעולל, אבל חשיבה היא אותה חשיבה, אנחנו חותכים לרוחב, שזה באמת דקונסטרוקציה אנושית, שיש בה משהו נורא נורא קר, אבל פתאום זה מאוד הגיוני, כי מנתח צריך להיות אדם מאוד מאוד שקול, מאוד מאוד מוקפד, נכון? הוא לבוש יפה, לא כי הוא מזלזל, אלא כי הוא מבין שזה עבודה נורא עדינה.
הרגע הבנתי משהו, כשתיארת את זה, שהבנתי שזה המבנה של חוות נמלים.
נכון.
אדם, ראיתי כנראה את כל הסרטים שלו, ואף פעם חשבתי על זה, שזה ככה אנחנו חוות נמלים, כי אתה שם זכוכית,
נכון.
ואתה מציץ
פנימה. ובמשהו על המעולל, ממש רואים כן. את זה, הם חופרים מתחת לאדמה, וזה ממש כאילו יש לך קיר זכוכית. נכון,
אבל זה בכל הסרטים שלו, גם כשהוא מראה את הצוללת,
נכון.
תמיד הוא עושה כאילו, כאילו הוא שם לך את הקיר זכוכית,
נכון.
שכאילו מפריד בינך לבין הסיפור, נכון. ואז גם השאלה, מתי הקיר זכוכית נשבר.
עכשיו, מה שהרגשתי שפה שונה, שאני לא יודע אם זה, אני יודעת מי זה מודע לעצמו, וזה קצת אובר מודע לעצמו מבחינתי, זאת אומרת זה ממש כמו אומן שהבין שהוא קצת מיצע את השפה שלו ואומר מה עוד אני יכול לחדש, ואז הוא עושה איזה טריק זול, זה לא טריק זול, אבל זה כמעט, זה העניין של תנועות העומק. בדרך כלל מבט רוחב, כמו שאמרת, אתה מסתכל על חוות נמלים, לאן אתה יכול להסתכל? ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. אתה לא יכול לזוז פנימה. ואני חושב שזה מאוד קשור, כי הדמות של וס אנדרסון כמעט תמיד, שברו את הקיר הרביעי, לא סליחה, הם הסתכלו קדימה, הם לא שברו את הקיר הרביעי, תמיד הייתה הרגשה שהם מדברים לאיזשהו מראיין, הרבה פעמים המראיין גם פיזית היה שם, אם אני לא טועה, למשל, לפחות בחקום הזה, לא מלון בודפסט, בפרנץ' דיספאץ', יש מראיין בכמה סצנות ומישהו מדבר, אז זה כאילו לשבור את הקיר הרביעי, אבל זה לא לשבור את הקיר הרביעי, כי כמו שאתה אומר, יש קיר זכוכית. אבל אם אתה מסוגל לזוז עם המצלמה פנימה, אין קיר זכוכית. ואני חושב שאתם יכולים לשים לב בסרט הזה, בכל הסרטים האלה, שמשהו בתנועה פנימה, זה החידוש, הוויזואלי. הוא עושה את זה כל הזמן, והוא עושה את זה תוך כדי שהוא עושה גם משהו אחר. וזה, שנגיד בסרטים הקודמים שלו, אמנם היה משהו נורא מוזר בזה שהוא חותך את הבית נגיד, ואנחנו יכולים לראות מהצד, זה כאילו לא הגיוני, אבל הוא לא... הולך את הצד הנוסף של להגיד לנו, אוקיי, זה תיאטרון. הוא לא מראה לנו את עובדי הבמה. בסרטים האלה הוא כן מראה לנו את עובדי הבמה. אם אני צריך לעבור דרך דברים לא הגיוניים, פתאום באים שני אנשים, והם מזיזים את התפאורה, מסדרים דברים, או למשל, יש קטעים שבהם דמויות ממש משחקות, למשל, לוחד האח בראשים, מחזיק קופסה, ואומר, זאת קופסה עם רעל מאוד קטלני, והוא מחזיק כלום בידיים. וכשהוא מנהל את הקופסה, אז שומעים רעש. שאני לא יודעים אם הוא עושה את זה, אם הוא עושה את הרעש או שלא, אבל פתאום הוא אומר, חבר'ה, אני כאילו, עכשיו זה תיאטרון, עכשיו זה הרבה יותר מודע לעצמו, אבל התנועה פנימה, וזה מה שאני קצת תוהה מה היא אומרת, יש לי ניחושים. אבל היא כאילו באה ואומרת, אוקיי, כאילו, אנחנו כבר לא במשחק ההוא. אנחנו במשחק אחר, אני חושף בפניכם עוד שלב בשפה הקולנועית שלי.
זה גם קצת כן משחק את המשחק הזה של הסיפור בתוך סיפור, כלומר. ואתה צודק גם שגם בגלל שהוא כאילו באמת היה מפורסם בתנועות ימין שמאל שלו כאלה, שהוא מחליק, הוא גם עשה את זה כאן, נגיד בהנרי שוגר, שאנחנו מתחילים, זה גם מרגיש נורא מצחיק הרי, כי כאילו רואים את רואל דל, את ריי פיינס יוצא מהבית, כאילו מהבקתה שבה רואל דל כותב, ואז הבית עולה ורואים כאילו את הבית ברקע, זה גם חמוד, כי לפני שזה כאן, אני פתאום רואה שבתוך, כשהוא יוצא החוצה, רואים את הבית שלו בתוך הבית שלו, ולא הבנתי למה, וזה בעצם כדי להכין את התפורה הבאה, כאילו, כי התפורות כאילו הן, בדיוק כמו בתיאטרון, הן מוכנות אחת מאחורי השנייה. ואז הוא הולך ומעביר כאילו את הסיפור להוא שבבית, ואז הוא הולך קדימה ונכנס לתוך הספרייה, והספרייה גם כאילו כמו...
שזה מה שאמרת מקודם, לכל אחורי הקלעים יש עוד אחורי קלעים.
בדיוק. ואז אתה צודק שגם, וזה עוד... גם מה שהוא עשה באסטרואיד סיטי, שעוד לא ראית, גם שם הוא מדבר על תיאטרון, הוא כאילו, הוא מתחיל בלהציג לנו את הבמה.
רגע, לראות?
לראות סרט נהדר. כאילו, אני עדיין די בטוח שהסרט האמיתי היחיד של וס אנדרסון זה ממלכת אור הירח. כי משהו שם פשוט עובד הכי טוב בעיניי, אבל אסטרו הציתי סרט ממש טוב, והמון דברים טובים שם, וגם... ומה שמדהים בסרטים שלו, שלמרות כל האנליטיות והגרפיות, כאילו המון, בסוף באמת תמיד איפה שיש את הלב, את הרגע הזה, את ה... בדיוק חשבתי על רגע מ...
אני אשמח שתגיד רגע של לב, כי גם לי יש אחד.
לא, אז רגע מממלכת אור הירח, יש שם רגע מקסים, שהוא מתקשר למשהו שלדעתי עובר על הרבה מאיתנו בעורף, בעיקר גברים, כאילו, על גברים בעורף. יש רגע שהיא אומרת לו, בממלכת אור הירח זה שני ילדים, שאחד מהם הוא יתום, ואחת מהן יש לה משפחה חצי מתפקדת, שההורים מתקשרים אחד עם השני דרך מגפונים, שזה גם מטאפורה מדהימה שרק נראה לי וס אנדרסון יודע לעשות. ואז היא אומרת לו שהיא מקנה בו ושהיא הייתה רוצה גם להיות יתומה כי החיים שלהם קסומים. כי היא קוראת את כל הספרים האלה שהגיבורים הם תמיד יתומים. ואז היא אומרת לו, החיים שלכם קסומים. ואז הוא מסתכל עליה ואומר לה, I love you, but you don't know what you're talking about.
אתה ראית את הסרטון הזה שמשווה אחד לאחד בין ממלכת אור הירח לפיטר פן של דיסני?
לא, לא ראית.
אז ממש שוטים גנובים, כאילו הוא פשוט מצטט שם את זה. את פיטר פן. לא, אבל אני חושב שזה בדיוק זה, שאתם חושבים שלהיות ילדים עבודים זה, זה משהו קסום. You don't know what you're talking about.
ואז אני חושב על זה ש... ואני מדבר, ובאמת אני קולט את זה מהמון גברים סביבי, שכל מי שלא גויס לעזה קצת רוצה ללכת לשם, כי כאילו אנחנו מרגישים כל כך מיותרים, כל כך לא מחוברים לסיפור, גם אם נתחבר רגע לאיפה שהתחלנו יותר, וכאילו אנחנו מפנטזים שאולי נוכל לעזור משהו, לפחות... באמת אולי להיות דמויות בסיפור, אני לא יודע, אבל זה גם קצת כאילו, כמו הפנטזיה להיות יתום. אתה לא רוצה ללכת לעזה הרי.
אלפי אנשים עלו למטוסים בדיוק בגלל הדבר הזה. כאילו יש את העניין של להיות חלק וסולדר והכל, אבל התחושה הזאת של, כאילו אני באמת קשה לדמיין להיות ישראלי עכשיו שנמצא בחול, זה כזה, זה, אתה יודע, היום קוראים לזה פומו, זאת אומרת זה כאילו, אבל זה פומו ברמה הכי קיומית, זאת אומרת לא יכול להיות שאני לא אהיה שם, כאילו, בלתי אפשרי.
כן. על איזה רגע לב אתה חשבת?
אני מאוד אוהב ברכבת מדרג'ילינג. זה חלק מההרצאה שלי על לילית. שאני טוען שאנג'ליקה יוסטון, היא תמיד משחקת לילית. כל פעם בצורה אחרת. לילית, זאת אומרת, השדה הפיה שהיא הקונטרה לאמא, לאישה הטובה, שזאת חווה. לילית היא האישה ההורסת. האישה הנוטשת. האישה השדה, האישה שהורסת משפחות. אז עכשיו, לכאורה היא, שם היא משחקת אמא. אבל הילדים שלה מחפשים אותה כל הזמן, ואז הם מוצאים אותה, ואז היא אומרת להם, היא בעצם, אני לא זוכרת את המילים, אבל היא אומרת להם בגדול, תקשיבו, היא אומרת, אמא, את צריכה לחזור הביתה, אני לא זוכר, אבא מת, או זה, ואז היא כזה פתאום מסתכלת אחורה, היא אומרת, אתם מדברים אליי? אני כבר לא אמא שלכם. די, אתם כבר אנשים בוגרים. תמצאו לכם את החיים שלכם, יש לי חיים אחרים. והדיסוננס הזה הוא הוא מהמם, כי אתה יודע, עם איזה חומרים הוא עובד כאן? החומרים הכי פשוטים של החיים, כאילו, אמא שהילדים שלה גדלו, והיא כאילו אומרת להם, get a life. אבל איפשהו, אולי בגלל שזאת אנג'ליקה יוסטון, זה כאילו מיתי, זה כמעט ברמה מיתית, כי היא לא סתם אומרת, חבר'ה, יש לי חיים אחרים, זה, הדיבור פה הוא, אני כבר לא אמא שלכם. זאת אומרת, היא ממש כאילו קיבלה פטור. אני, ותסתדרו, וזה רגע שפתאום, לא יודע, אותי הוא ממש, אתה מרגיש ממש כזה המום, כאילו, לא רק ברמה של איך אמא יכולה להגיד דבר כזה, אלא אני חושב שזה קשור לתחושת יתמות הזאת. זאת אומרת, לא רק שהם איבדו את אבא שלהם, אלא גם אמא שלהם אומרת, תקשיבו, אני אמנם חיה, אבל אין לכם אמא. זה בום.
אני נורא מצחיק, אתה יודע, זה נורא עוסק בזה, כאילו, הילדים העבדים הם גם בהשתייכות, צוחקים על דבר, שתמיד בסרטים שלו יש מדהים. כאילו, נגיד, אפילו במערכת אור הירח, שהוא מתחיל עם המדים של הצופים האלה, שהוא בוגד בהם, אבל עד בסוף הוא לובש אתם, כאילו, את המדים של השוטר שמאמץ אותו, של ברוס וויליס, שעושה תפקיד מדהים בספר. כאילו, הרצון הזה להשתייך והמדים, כאילו, גם הדמויות שלו תמיד מוצבות.
נכון.
ונגיד רגע מדים, אם אתה מדבר על יתמות והתבגרות, שמעניין אם זה הולך להיות איזה זרם תחתי פה בהקלטה המשונה הזאת. הרי מתי, הרי במרשואה למעולה יש את הילד הלא יוצלח שלו. שהוא לא גד, שהוא קטן והוא לא גדל טוב והוא נורא כועס והוא גם, כן. יש לי גם תלמיד שעושה את זה, שהוא כל הזמן יורק. כן. שזה גם התנהגות שבאמת קורית למתבגרים. ואז יש את הרגע שאבא שלו מאבד את הזנב. והוא יוצא להציל את הזנב של האבא שלו. כן. כאילו, ואז יש את הרגע סי גם שהוא מצליח ספורטיבית. לעשות, כאילו, סוף סוף הוא מצליח להיות אתלט.
כן.
כאילו...
כן, שהוא קודם מאויה מהבן דוד שלו.
כן, אבל הוא קודם צריך שאבא
שלו... שהוא בעצם הבן, הבן שאבא שלו היה רוצה.
כן, אבל הוא קודם אבא שלו צריך לאבד את הזנב.
יפה. אז אולי, עדיין לא אמרתי את זה בפודקאסט הזה, אבל משהו על המעולל הוא אצלי ברשימת הטופ 1. אני פשוט חולה על הסרט הזה. אני באמת חושב שאם אני צריך ללכת להיבודד, אני אקח איתי את הסרט הזה, וזה מפתיע, כי אני אוהב סרטים אחרים של וייס אנדרסון, ואני אוהב המון סרטי אנימציה, ואני דיסניפן, אבל יש בזה משהו שכאילו מרגיש לי, כאילו כל מה שאני לא אוהב אצל וייס אנדרסון בדרך כלל, האובר ניקיון, האובר עיצוב, פתאום, בגלל שזה סרט אנימציה, וגם בגלל שזה סטופ מושן שיש בו לכלוך טבעי, אז זה לא רק שזה נסלח, אלא פתאום זה, אני מרגיש, וואו, זה באמת במקום. למשל, בוט שבנו, הם פרווה. עכשיו, בסטופ מושן, כשאתה נוגע במשהו, הוא זז. והם אמרו, איך נעשה את זה? איך נזיז את הדמויות האלה? אם כל פעם שאנחנו נוגעים להם בפנים, הפרווה תרעד. הרי זה סטופ מושן, זה ירצל כל הזמן. ואז הם גילו שזה יפה. זאת אומרת, זה רועד, אז יש איזה... זה כמו כאילו דמות שעומדת ויש רוח, אז כאילו הדמות האלה כל הזמן יש איזושהי רוח, איזה רוח גם במובן הרוחני. זאת אומרת, זה לא רק שהבובות האלה קמות לתחייה, אלא הפרווה שלהם כל הזמן... אני ככה מדגדג עם האצבעות, כי זה, כאילו אתה מרגיש את התנועות ידיים של האנימטורים כל הזמן, וזה לכלוך. אבל זה מה שאני אומר, זה הלכלוך שהייתי רוצה שיהיה גם בסרטים אחרים שלו. כי אני, קשה לי קצת עם האובר ניקיון הזה. עם הדמויות שהן תמיד עומדות זקוף, תמיד מיש, כאילו, הכל כל כך פלס.
כן.
זה חונק אותי. אבל במשהו על המולל, זה בדיוק במקום.
כן, וזה מדהים שדווקא כשהכל כאילו, הרי באנימציה הדברים יותר בשליטתך. אין שחקנים, אין לך מה שקורה על הסט. אתה יכול לשלוט בכל, ודווקא באמת שם הוא איכשהו... האמת אבל שזה גם סרט חריג יחסית, אז לא, כי שוב, גם אין הרבה מהאלמנטים הקבועים של הדמות מספר, של הסיפור בתוך סיפור, אפילו יש שם את זה גם קצת.
למה?
כאילו גם עם הטקסט, זה מתחיל
מתחיל בספר, נכון?
זה מתחיל עם הטקסט לשלושת החוואים, ואז השיר הזה גם מלווה. נקודה מאוד חשובה, שזה גם מאסטור הציתי, יש שם שיר שמלווה את הסרט, והוא גם הופך את הסרט, You can't wake up if you don't fall asleep. שזה ממש כאילו כמעט כמו הווידוי של וייס אנדרסון על היצירה שלו, You can't wake up if you don't fall asleep.
שזה גם תמצית של מה שאמרנו מקודם. אם אתה רוצה להתעורר, אתה חייב לצלול פנימה.
אתה חייב להאמין לסיפור. עכשיו זה המשחק ההפוך שלו, שהוא רוצה קצת שלא תאמין לסיפור שלו, באחרונים יותר, שממש האלמנטים של,
כן.
של ההזרה, הם מאוד חזקים, כלומר, ממש הוא לא רוצה שתשכח שמספרים לך סיפור, אבל זה לא משנה. אני חושב שזה משהו מוכר גם, כי הרבה פעמים הרי עוסקים בזה, כאילו, בסספנשן of disbelief, ולהכניס לך לסיפור, ולייצר את האשליה. ובאמת זאת אומרת, אני חושב שאחד דבר שמעניין בו, שהוא אומר, לא. אז הבן אדם רוצה להאמין. הבן אדם, כאילו, אפילו אם אני... לא, כאילו יודע, זה גם ברור שזה מתכתב גם עם בקט, כאילו עם כל באמת לעשות את העזרה, לשבור את הזה, כאילו שאנחנו לא רוצים שהבן אדם יתלה את המוח שלו, ישכח, להפך, ודווקא גם זה שהוא משאיר את המוח שלו, כאילו הוא כל הזמן יודע שהוא רואה סיפור, זה יכול רק לחזק מתישהו את הרגש.
אני הבטחתי לעצמי שאני השנה מסיים את הספר, אז יש לי בדיוק קטע על השעת אמון, שאני אומר שאני שונא את הביטוי הזה. כי זה מה שאמרת הרגע, אני קורא לזה הרחבת אמון. זאת אומרת, אתה בא לקולנוע, ואתה לא משה את האי אמון שלך, ההפך, אתה אומר, באתי, I'm a believer, באתי להאמין גם לדברים לא הגיוניים, כמו שרואים המלכה מאליסה בארץ הפלאות. אני מאמינה בדברים, שבעה דברים לא, בלתי הגיוניים לפני ארוחת הבוקר. בשביל זה אנחנו הולכים לקולנוע, בגלל זה אנחנו הולכים לתיאטרון, ובכלל זה אני חושב שהוא מבין את הקהל שלו. לא באתי לרמות אתכם. ההפך, באתי להרחיב לכם את הלב. יש כאן פלסטלינה שאפשר למתוח אותה. זה לא שאתם צריכים כאילו לעבוד על עצמכם כדי להאמין שפיטר פן באמת אף. אתם רוצים שהוא יעוף. אתם פה בשביל זה.
כן. וזה שוב גם הדברים, נגיד, המשחקים, באמת הרגע הזה של You can't wake up if not fall asleep, ואז נגיד אחד מהסדרה עכשיו שם בנטפליקס זה הרעל הזה. על האיש שיש לו נחש על הבטן, והמאמצים של השוטר שהוא מספר והרופא.
למה קוראים לזה רעל? לא הבנתי. אין שם רעל בסיפור.
יש שם כמה רעלים בסיפור, אבל אפשר לשאול למה כמה, גם, גם מה שהרופא משתמש כדי להרדים את הנחש.
אוקיי, זה חומר אדמה, זה לא...
אבל אני הולך לעשות ספוילר עכשיו, מותר לי לסיפור הזה?
אז כן, לכו תראו, תחזרו.
אתם יכולים גם לדלק דקה קדימה אם אתם לא רוצים לשמוע כאילו איך נגמר הסיפור של רעל, אבל הרי בסוף אין נחש. והרופא אומר לו, אולי חלמת. אולי חלם.
ואז הוא מתעצבן.
ואז הוא מתעצבן וגם יוצא הגזענות שלו כלפי ההודים, שזה גם אולי סוג של רעל, אבל בעיקר כאילו הרעיון, שהוא הרי חווה שש שעות, או לא זוכר כמה זה, של נחש, של מוות. נכון, כאילו, אתה יודע, הוא גם משחק את זה יפה פחות או יותר, קמברביץ', למרות שזה שוב מלא הזרה, אבל, ואז אומרים לו, הפחד, כאילו אומרים לו, אולי, אתה יודע, והרופא אמר את זה באמת, רואים גם, שוב, זה מצחיק, הרי הם כאילו הם לא משחקים, אבל כשצריך הם כן משחקים, השחקנים.
כן.
הוא אומר לו בחמלה, הוא לא התכוון לרדת עליו כשאומר לו, אולי חלמת. אבל גם ברור שכשבן אדם חווה פחד כל כך אמיתי, כל כך הרבה שעות, ואומרים לו, חלמת, כאילו לא, אז מה, וזה החוסר יכול לחבר את המציאות, כי רגע, כי אם היה פה נחש, אז אני יכול להבין את כל מה שעבר עליי. אבל אם אין פה נחש, אז מה לזזל קרה לי עכשיו שש שעות? ודרך אגב, יש מקרים של, המון מקרים של פוסט-טראומה, לא נוצרים דווקא מזה שקרה לך משהו, אלא מהמתנה. חברי הטוב, אסי צובל, איך קוראים לזה, גיבור הילדים, אני יכול לספר את זה, כי הוא עשה על זה הצגת יחיד, על הפוסט-טראומה שלו מהמבצע הקודם בעזה, שהוא חטף פוסט-טראומה מזה שהוא ישב באוטובוס וחיכה להיכנס לעזה. והאוטובוס לא נכנס בסוף, ואוטובוס אחר עם חבר שלו נכנס. והרבה פעמים פוסט-טראומה זה כאילו, מה שאמרתי גם מההתחלה, הלא נחווה. כאילו לשבת באוטובוס ולחכות לדבר הנורא הזה, ולדעת שחבר שלך או קרוב אליך עובר את הדבר הזה, עושה על זה הצגת יחיד מאוד יפה.
דרך אגב, האלמנט הזה באמת קיים גם בסיפור של לוחד האח בראשים. כי גם הוא מחזיק כלום ביד, והוא אומר, הנה, יש לי פה אח בראש ביד. ואז הוא מחזיק ביד השנייה כלום, והוא אומר, פה יש חמוס. וכאילו, והוא מחזיק כלום. ואז הוא אומר, בעצם איפשהו הסרט הבא של הנחש, הוא בעצם גם, כאילו, לא היה לך נחש, אבל הרגשת שיש נחש, נכון? כאילו, איפשהו, הכל זה תיאטרון? זאת אומרת, במושיעות התיאטרלי, היה לו נחש על הבטן. זאת אומרת, כי הוא האמין שיש שם נחש.
הסרט, המתח בסרט, ושוב, עם כל העזרה, המתח בסרט, עלינו, אתה מרגיש מתח, כאילו, כל הדברים שהדמות של הרופא שם, של, עוד את השם שלו לפני הרגע, השחקן הזה, הנהדר.
קיקסלי,
כל הדברים שהוא עושה, אתה מרגיש את זה איתו, אתה במתח מטורף בסרט הזה, זה 17 דקות שאתה על הקצה של המושב, והבן אדם שוכב במיטה.
כן, מזיז את הספקן.
אז אני אומר, זה הכל עובד. אבל החוסר מיתוד, אבל לדעתי גם יש, שיואס אנדרסון אומר גם לנו, כמו שאתה אומר, הרחבת הזה. כי מצד אחד הרי, בסרט הזה שאתה מדבר עליו, הרט קצ'ר, אז הוא אומר, ריי פנסר קולמן מראה לנו כאילו יש לו דברים ביד שאין לו.
כן.
והוא גם שחקן כזה אדיר שאתה טעון כאילו זה שם. בכלל באמת הוא עובר את הטרנספורמציה להיות הרטמן, כאילו הוא ממש מרגיש כמו איש אחברוש.
כן.
אבל יש את הרגע שעושים אנימציה של האחברוש. כלומר, מצד אחד הסרט הזה כאילו אומר לך, תיאטרון תדמיין, תשלים, ומצד שני הוא מתישהו מציב אך בראש, ואז אך בראש מתחיל לזוז, כי יש רגע של אנימציה.
אני לא הבנתי את הבחירה הזאת, אהבתי את
הבחירה,
כי אני אוהב אנימציה, אבל
ממש... אני חושב שזה אלמנט הפוך על הפוך של הזרה.
כן.
כי הוא היה יכול, אתה יודע...
כאילו הרגעתי אתכם לתיאטרון, אני יכול גם אחרת.
לא, הרי הפוך הפוך של הזרה, דיברנו על זה, הרי שכל הסרטים היום בעצם הם סוג של מפלגת רוג'ר רביט, כי יש בהם תמיד אלמנטים של אנימציה, לא רק שומרי הגלקסיה, כי בכל סרט אתה רוצה עכשיו להכניס עכבר ו... זה, אתה יכול. היום אתה יכול. הוא היה יכול בקלות בתקציבים של נטפליקס, שכשרי פיינס אומר, הנה עכבר ראש והנה סמור, שיהיו לו ביד את הדברים האלה. תמיד זה כאילו, מרף, כאילו, הרבה סרט סרט קצת משגע אותך. אני גם מסכים שהרגע הזה שהחולדה מתחילה לזוז, הוא מוזר, כי זה כאילו...
כן, באיזה סרט אני, כאילו הרגלת את זה לצורת חשיבה מסוים.
פתאום אומר לך, רגע, זה כן יכול להיות גם סרט.
כן.
אני אומר, לפעמים הוא מגזים, אני חושב שזה גם טוב, כי הוא צריך, כי הוא משחק עם הכלים שלו.
אז מה תפס אותך במשהו על המעולה? למה אתה חושב שזה הסרט הכי טוב שנעשה אי פעם?
אני לא חושב ככה, אני אפילו לא חושב שזה הסרט הכי טוב של וס אנדרסון. כמו שאמרתי, אני חושב שממלכת אור הירח, ועכשיו אני גם מאוד אוהב... את אסטרואיד סיטי ואת בעיקר את הברבור. כאילו הקצר הברבור, אני ראיתי אותו פעמיים. מזעזע, כאילו סרט באמת מאוד קשה, אבל גם מבריק. אבל משהו על המעולל, אני רוצה לדבר איתך על משהו שדיברנו עליו בהקשר אחר, על הרגע של המפגש עם הזאב שם. שזה גם קצת, you can't wake up if you don't fall asleep.
נכון.
כי אנחנו בסרט שהעולם שלו זה עולם שיש חיות מדברות, ולא רק שיש חיות מדברות, הן לא מדברות מאחורי הגב של בני האדם.
אבל הן לא מדברות עם בני האדם.
אבל...
נכון, הם...
אבל יש איזה מלחמה.
נכון, זה קצת נכון.
כאילו לא, הם כנראה כן מדברות עם האדם, כי אנחנו יודעים נגיד שהאח בראש נסחר כמנהל ההבטחה של אחד. אבל מצד שני יש תרנגולות, כלומר.
ויש גם את הכלבים
שהם שרצים
אהה. כן.
כלומר, יש חיות שהם...
humanoids. אנתרופומורפיות. למדתי את זה כשהייתי צריך לדבר פעם בטלוויזיה על גופי, אז שיננתי את זה לפני זה. אנתרופומורפיות, אנתרופומורפיות. כי דרך אגב, זה הדיסוננס בין גופי לבין פלוטו. שפלוטו הוא כלב, וגופי הוא כלב, אז אתה אומר, רגע, אז למה אחד מדבר ולבוש, והשני לא?
למה אחד הוא כלב?
וגם לדונלד דאק, גם זה קרה, שבפנטזיה 2000, הוא עזר לנוח להכניס את כל החיות לתיבה. וכל החיות עולות, ופתאום מגיעים ברווזים, והוא מסמן וי על ברווזים, ואז הוא אומר, רגע, מה? כי הוא מסתכל ככה למצלמה, ועושה כאילו, מה קרה כאן הרגע?
אז יש את זה, ואז גם באמת התרנגולות בכלבים, גם המפגש עם הזה. ועכשיו גם זה נורא מצחיק, כי הם הרי כולם חיים בבתים, קוראים עיתונים, כאילו החיות שהן הגיבורות של הספר. אבל אז התזכורת שלהם, וזה שוב הרי קצת כזה הפוך על הפוך, כאילו we are wild animals.
נכון, אבל יש שם עוד הפוך על הפוך על הפוך, שמבחינתם מה שמייצג את זה שהם wild animals, זה השם הלטיני שלהם. זאת אומרת, שהוא כאילו, שוב, אולי זה קשור מה שאמרנו מקודם על וס אנדרסון בתור מנתח, שהוא איפשהו אומר, אם אני רוצה להתייחס לדברים שהם רגשיים, אנושיים, טבעיים, אני במקום, אני ההפך, אני קצת מתרחק מהאנושי, אני קצת קר. השפה הזאת של, אני לא רק שואל, אלא אני...
וולפוס וולפוס.
וולפוס וולפוס, כן. אז כאילו, יש בזה איזה ריחוק מסוים, אבל אתה מבין שזה סוג של אקס-טריטוריה, אם אתה רוצה, כאילו הטבע, יש לו שפה משלו. וזאת השפה של באמת חוקרי הטבע, שהם לא בני אדם כמוני וכמוך, יש להם את השמות שלהם לבעלי חיים.
כן, זה השם טבע שלך, אבל זה גם הרחקה, כי מר שואל זה מה שאני כל הזמן, אז לופוס לופוס, או מה שזה לא שם,
כן.
זה נורא מצחיק, וכמובן גם, אבל...
ואז באמת כשהוא פוגש את הזאב, הוא מציג את עצמו לא בתור שואל, אלא בתור באמת השם המדעי שלו.
נכון.
אז זאת הסצנה... שאני חושב, אם אפשר לבחור מכל אחד מהסרטים של וס אנדרסון, את הסצנה הזאת, שיש בה איזה גילוי של רגש, אז אני חושב שזה לא ספק, הרגע במרשואל המעולל.
של המפגש עם הזאב?
כן, זה, קודם כל זה דופק את המוח. באמת, ויזואלית זה גם נורא יפה, הסרט הוא כל הזמן כתומים, חומים, כתומים, חומים, כתומים, חומים, והזאב עומד רחוק על גבעה מושלגת. הוא שחור על לבן, וזה... ואם אני לא תאפילו, המוזיקה היא של שירת מלאכים קצת. זאת אומרת שזאת התגלות. השואה, הזאב, שאתה לא רואה את הפנים שלו בכלל, כי הוא נורא רחוק, הוא כתם שחור. על רקע לבן, וזה כאילו... To see an angel.
Where do you come from? Where do you come from? What are you doing here? Canis lupus. Vulpus, Vulpus. I don't think he speaks English or Latin. Pensez-vous que l'hiver sera rude? I'm asking if he thinks we're in for a hard winter. He doesn't seem to know. I have a phobia of wolves.
ומשהו, אני יודע ש... הוא לא יוכל, הוא לא שייך לשם, לטבע הפראי. הוא יצטרך לחזור לבגדים, לעבודה, ובסופו של דבר אפילו יגור בסופרמרקט, שזה כאילו השפל של השפל, והוא יאכל תפוחים שמישהו ידביק עליהם כוכבים, אבל היה לו שם את הרגע של המפגש, של לגעת במעבר.
כן, אבל זה גם קצת הפנטזיה הזאת, קצת משמעתי קודם על... על הפנטזיה להיות יתום. אתה לא רוצה להיות יתום. הפנטזיה, מה שואל המעולה... הוא רוצה לגנוב תרנגולות מלול.
כן.
לא צייד. לא צייד. שזה גם באמת מעניין, וכמו שאתה אומר, הוא לא צייד, הוא גונב תרנגולות מלול, ובאז בסוף הם גונבים מהסופר.
כן.
של אותם שלושה חוואים, כלומר. כאילו גם איזשהו לופ שהם מתקיים בו כזה, אבל...
ומרימים כוסית, שזה בעצם קופסת טרופית כזאת. עושים לחיים עם טרופית. דיברנו מקודם על הקור הזה של וס אנדרסון, אז קצת inside information. הייתי בפסטיבל קרדיף ודיברו שם על אי הכלבים לפני שזה יצא, ובעצם מסתבר שווס אנדרסון מביים את סרטי האנימציה שלו מרחוק. אבל מה זה מרחוק? במיילים. הוא לא מגיע. הוא מנות, הוא כן עובד קצת על הסטורי בורדים, הוא נותן מלא הערות כי הוא נורא דקדקן, אבל ברמה האנושית הם קצת שונאים אותו האנימטורים. הם עובדים בחדרי סטופ מושן, קוראים את עצמם, והבן אדם לא נוכח. פיזית, כמובן גם בהיבטים אחרים. נורא קשה לעבוד, נראה לי, עם גישת בימוי כזאת. ואני די בטוח שכשמדובר בלייב אקשן, הוא לא נותן הוראות במיילים. אבל גם הריחוק הזה, אני חושב, הוא כאילו... הוא כנראה גם אולי זה גם קצת הפרעה נפשית, סליחה, אולי לא הביטוי הנכון, אבל איזשהו... פגם אישיותי. לא, מהבחינה הזאת שבלייב אקשן הוא לא עושה את זה, אבל כשהוא יכול, הוא לא יהיה נוכח. הוא מעדיף כאילו להיות מבחוץ, ואז, אתה יודע, ללכת לפסטיבלים ו...
אני לא יודע עליו מספיק, על וס אנדרסון. הוא נראה איש מוזר, ואין ספק שעושה סרטים מוזרים.
הוא נראה כמו דמות בסרטים שלו.
והוא... בעיניי הוא באמת הגאון של דורו, כלומר, רק כזה דור של בימאים... וס, אני חושב שגם זה בימי שאנחנו מדברים עליהם פה הרבה על הדור הזה. וס אנדרסון, פולטוס אנדרסון ונולן, אולי נולן אולי יותר מבוגר קצת.
יותר מבוגר? חשבתי שהוא דווקא טיפה אחר.
צריכים לבדוק אולי יותר.
למרות שפולטוס אנדרסון נראה לי התחיל נורא צעיר.
אבל זה ממש דור, לכן אני אומר, זה יותר דור במובן שהם כאילו עלו ביחד כזה. ורואים גם כל אחד מהם, באמת יש לו שפה, כל אחד מהם גם נורא מדבר על המדיום שהוא עושה כמו... קצת, אני לא יודע, אבל מה שהזכרת לי עם העבודה מרחוק, שמסופר על איצ'קוק, שבסוף, בסרטים האחרונים שלו, הוא כבר לא טרח לבוא.
באמת?
הוא היה שולח את העוזר במאי שלו, עם הוראות קפדניות, עם הסטורי בורדים, עם הכל. הוא גם היה נורא שמן. ואתה יודע, אבל זה גם באמת גם הבימאים, שהחזון שלהם הוא כל כך מדוקדק. הרי איצ'קוק גם מפורסם שהוא אמר ששחקנית בוורטיגו ישאלה אותו, למה אני עומדת פה ועושה ככה? הוא אמר, כי אני אמרתי. כלומר, הוא לא אמין ברעיון הזה ששחקן הוא צריך, אתה יודע.
להבין את החזון או להיות חלק ממנו.
או בכלל, אתה יודע, בדיוק גם העזרה הזאת, הוא גם you can't wake up if you're not asleep. כלומר, האם שחקן צריך, אתה יודע, כמו גם השחקנים האלה שמפורסם, שכל הזמן של הצילומים הם מבקשים שיפנו אליהם רק בשם של הדמות, והם כל הזמן רק הדמות כדי להיות לגמרי באמת, באמת, אתה מבין, באמת של הדמות, לעומת כאילו, לא, תסתכלי שמאלה עכשיו, אוקיי, עכשיו תעשי את זה יותר לאט, לא צריכה להבין למה, אני יודע למה. טוב, וגם יש המון כאלה, זה באמת קשור גם לדקדקנות, גם מסופר נגיד על פרנק מילר, הבימה של מדמקס, במדמקס האחרון, שגם שרליז תרון וגם טום בריידי, סליחה על ה...
מדמקס ברימייק.
המדמקס האחרון, מדמקס פיורי רוד, שהם שנו אותו, כי הוא אמר להם, תעשו ככה, תעשו ככה, והם לא הבינו כלום. הם לא הבינו כלום, הם רואים במדבר לא הבינו מה הוא רוצה, גם הכל הרי עשוי משוטים נורא קצרים. אבל לא, היה לו על הקירות של החדר, את הכל מצויר, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה. אני חושב שזה בימאים שהם גם נורא קשים, כי הם לא צריכים אותו, כאילו, אתה באמת כאילו רק כלי במנגנון להשלמת החזון שלהם. אני
צריך לפצות על זה.
אבל אני דווקא חושב שהוא נורא אהוב על השחקנים.
על השחקנים נראה
ש... אתה רואה שהם עובדים איתו שוב ושוב, וגם כותבים איתו ביחד.
כן, גם נראה שאיפשהו, שוב, העבודה שלו היא מודעת לעצמה. העניין הזה של החתך רוחב אומר, חבר'ה, כל אחד נמצא בחדר שלו, כל אחד נמצא בפינה שלו, ברכבת שלו, אנחנו משפחה. זאת אומרת, יש תחושה מאוד של קאסט. כן. זאת אומרת, אין שחקן, יש צוות. הבמאי הוא חלק מהצוות הזה, אבל כולנו שוחים באותו, והפרנץ' דיספאץ' הוא גם מאוד מאוד בגישה הזאת. יש שם אנשים, בסופו של דבר הם באים להלוויה, שזה כמובן המוטיב החוזר, שבסופו של דבר, כמו שדיברת על שהאבא צריך לאבד את ה... את העולמות, או לאבד את הזנב, ואז זה מה שמאחד את המשפחה, אז אולי, אתה יודע, אולי הוא קצת מרפרר לעצמו. אני הבמאי, אני לא נוכח בסרט, אבל אני אבא שלכם.
לא חשבתי על זה, גם על שואל בלי זנב, שואל שגם כך הולך על שתיים ולבוש ואין לו זנב, אז הוא כבר לגמרי גם לא שואל. אבל...
אבל הוא נושא לגאווה את, ה, את, ה, את הזנב המת.
כן.
שמחובר עם סקוט, שזה מאוד נוח לכביסה.
אם נעשה כן לקשור את זה גם להתחלה, על העניין של הרישום, על הרושם.
כן.
גם מה שאנחנו רואים שהרבה פעמים בשביל להבין, בעצם הבנת המציאות שלנו היא תמיד הפחתה של המציאות.
נכון, תמצות, נכון, תמצות, הפשטה.
זה מצחיק שהפשטה זה הולך לשני הכיוונים גם. כי כאילו, כאילו לראות את האמת העירומה, אבל גם הפשטה זה כאילו לפשט אותה, גם להפוך את הפשטה יותר, אבל גם לא לראות דברים, להכליל דברים. אתה יודע, כאילו, כמו שאתה אומר, גם בציור שלנו זה תמיד מה אני גם לא מצייר. אתה יודע, אתה יכול לבחור רק זווית ראייה אחת.
כי אנחנו לא מסוגלים. אם אני רואה עץ, אני תמיד אומר את זה, כאילו, גם לעצמי, מזכיר לעצמי. אני מסתכל על עץ אורן מרחוק, ממש מרחוק. אני מרגיש שהוא עץ אורן, אבל אני לא רואה את כל המחטים שלו. אבל עדיין משהו נדקר. אני מרגיש שזה עץ שיש לו מחטים ולא עלים. המוח שלי לא מסוגל להסביר לי באמת למה. למה איך אני יודע שזה לא דבר רך? ואז אני אומר, בדיוק את הרזה, את הרושם הזה, של לראות עץ מרחוק, לא לראות את הפרטים שלו, אבל להרגיש שיש לו איזושהי טקסטורה פנימית, ואותה להעתיק לדף, זה בדיוק הפעולה שאנחנו עושים. כמו שאתה אמרת, זה דבר שמורכב. כי מצד אחד הוא הפשטה, אני כאילו מצמצם את הנתונים, אבל זה לא כאילו מעניין אותי הדבר עצמו. ההפך, כי מעניין אותי הדבר עצמו. אבל אני רוצה להיות מסוגל לתפוס אותו, אני חייב להפוך אותו להיות משהו שאני מסוגל להכיל, אפרופו מה שקורה עכשיו.
נכון. ולכן גם, הוכחת מאוד יפה, שקאנט טעה. אבל כאן טעה בהכל זה ידוע. כלומר...
מה הוא אומר?
שהדבר שלעצמו לא נגיש לנו. אתה אומר, יש תפיסה, זה בדיוק...
זה בדיוק רבי נחמן גם. לא, כי העניין הזה...
הוא לא יכול לספר את זה רבי נחמן.
לא, כי זה בדיוק העניין. תמיד המתח הזה. רגע, או שאלוהים הוא בלתי נתפס, או שהוא נתפס. אין אמצע. יש אמצע. האמצע הוא השאיפה האינסופית, אל האובייקטיביות שעוברת דרך פריזמה של הסובייקט. הרושם, תרשום, תרשום, רושם, רושם, אלוהים הוא בלתי נתפס. אבל, וזו מילה נורא יפה בחסידות, או לא רק בחסידות, כל מה זה מידות. מה זה מידות? אתה לא יודע מה זה אלוהים. אבל אתה יודע שהוא רחום וחנון, אתה יודע שהוא טוב. ואז בעצם כל המידות האלה אתה צריך לאמץ לעצמך. זאת אומרת, אלוהים הוא בלתי נתפס, אבל אתה עצמך. אתה יכול להיות טוב לב, אתה יכול להיות רחמן, אתה יכול לעשות משפט צדק, ברכותיי, נגעת באלוהות.
או שאפשר להגיד שעצם זה שיש את התכונות האלה. אני את יודע...
כאופציה כאילו?
לא, עצם זה שיש מודעות עצמית, זה כי יש מודעות בעולם. עצם זה שיש... שאני יכול לסמוך, זה כי יש שמחה בעולם. מה רציתי להגיד? א', בגלל שכבר הכנסת את רבי נחמן, אז אני נורא התאפקתי, אבל הרי מה שואל המדל זה כזה תיוק. יש את המשפט הזה של רבי נחמן. נכון, אתם יהודים קשרים, אבל רציתי שתהיו
כחיות... כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים.
שזה...
נכון, זה ממש. כאילו, אתם שואלים קשרים, אבל אני רוצה לשמוע יללה.
לא, וזה מצחיק.
שדרך אגב, זה גם קשור לסרט שלנו, כמובן.
אבל זה גם מצחיק, כי הם נורא כועסים עליו, הרי החיות האחרות, וגם אשתו, כי הוא כאילו... הורס להם את החיים.
כי הוא לא מסוגל להתאפק, הוא חייב.
אבל אז בסוף כולם רוצים להשתתף בזה, וגם היא אומרת לא. כאילו יש איזה עניין של הפראיות שחייבת להיכנס, אבל שוב, הפראיות שלהם, ומה שמצחיק, כחיות הנועמות, הזאב שם לא מלך, הזאב שם לא מלך, הזאב שם הוא עושה את המחווה, הוא מרים אגרוף, כלומר, הוא זאב כזה שגם לא... זה בכלל מעניין התנועות של הרמת אגרוף, אבל... כאקט של סולידריות.
כן. אז יש את הקטע במשהו על המעולל, שפתאום הדמויות מוארות בצורה לא מוסברת. שהיא אומרת לו, אני בהיריון, נכון? זה היה אז?
כן, זה כאילו מתחיל כבדיחה. בהתחלה היא אומרת לו, הוא אומר לה, you're glowing. ואז רואים אותה, היא באמת glowing, יש לה אור פנימי.
כן.
וזה כאילו בדיחה, זה כששומרים לאישה בהיריון, you're glowing. אבל אז בסוף הם שניהם glowing.
כן, כאילו יש משהו באמת בהבנה של כולם, כאילו שהם מוכנים לשחק את המשחק הזה כדי להיות עם ניצוץ.
אני חושב שכשם הגלוינג וגם, כאילו המשכתי מהר מדי, אז כן, א' חמוד שזה עם ניצוץ, אבל גם בסופו של דבר, הסיפורים של וס אנדרסון המון פעמים עוסקים, האמת שהאחרונים פחות, אבל עד האחרונים, באבהות. כן. כאילו בלהיות ילד ובלהיות אבא. וביכולת. ואז מרשוא על המולל הרי הוא כאילו מוותר על חיי הפשע בשביל להיות אבא, כי היא דורשת ממנו. נכון. אבל בעצם הוא לא רצה. הוא לא עשה את זה עם עצמו, הוא לא היה מוכן להיות אבא. היא זהרה, היא הייתה מוכנה להיות הורה, אבל הוא לא היה מוכן.
וואי, וזה גם מה שהבן שלו מרגיש.
נכון, הבן שלו מרגיש, האבא שלו לא רצה אותו. והילד השני שלו, כאילו, סתם, גם הוא מקבל את הילד
הראשון. הבן דוד כאילו, שבא
לא, לא, הרי היא בהיריון.
נכון, בסוף היא בהיריון עוד פעם.
אבל אז גם הוא זוהר. כלומר, גם הוא מוכן, הוא סוף סוף מוכן להורות. הסוף. תרשום, תרשום, רושם, רושם.